ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מטבעת רוצח ושוגג ולפתע בלא איבה הדפו הוא השליח עליו בגלל כל כלי בלא צדיעה ועוד דברים, אז יש לו עונש גלות בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים יש עונש גלות. בעבירה אחרת, בעבירות אחרות יש עבירות שפטור לגמרי בשוגג, יש עבירות שמביא חטאת, יש עבירות שמביא אשם בסלע, יש אפילו אשם בשני סלעים. זה הכי הרבה שמצאנו בעבירות בשוגג, שווי של שני סלעים. ואילו כאן השוגג צריך ללכת לעיר מקלט, ויכול להיות לשנים רבות, עד מות הכהן הגדול, זה יכול להיות יותר מחיי ההורג. לאחר שאם ההורג מת לפני שהכהן הגדול מת, אז קוברים אותו ביום מקלט, רק אחרי מות הכהן הגדול יעבירו את עצמותיו בקברי אבותיו. אבל עד מות הכהן הגדול לא מתכפר לו, גם כמות שמיטה מחפרת על כל עבירות שבתורה, וכאן המיטה לא תכפר לו, הוא עדיין צריך להישאר ביום מקלט עד מות הכהן הגדול. כל כך החמירה התורה בדבר של הרוצח. גם בסוג של השגגה התורה החמירה מאוד, ובעניין של הרוצח זה שונה לגמרי משגגה במצוות תורות, למשל שגגה בלכות שבת. התורה נותנת דוגמה לשוגג ברוצח, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשא לברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. נתאר לעצמנו בלכות שבת כאגב. האדם היה רוצה לעקות משהו, והגרזן היה אף או מעיד, הרי מחלוקת כאן אם נשאל זה שהברזל בעצמו נשאל או שנשאל מהעץ, היה אף ופוגע הורג בעל חי בשבת. אז היינו מחייבים אותו משום נטילת נשמה בשבת? זה אינו מקווה, זה פסיק ריש דניח עליה, אולי בכלל לא פסיק ריש, מתעסק, יש כאן כמה סיבות לפתור אותו בלכות שבת, ואילו בלכות רוצח, כל הדברים האלו לא פותרים אותו. זה פסיק ריש דניח עליה, הוא הרג את החבר הכי טוב שלו, ודאי לא ניח עליה, ואולי זה לא היה פסיק ריש, זה לא היה מוכרח לקרות, אז אפילו פסיק ריש לא נחלה, לא היה כאן, וכל זה לא פותר אותו בלכות רציחה. בלכות שבת או בעבירות אחרות זה פותר אותו, בלכות רציחה כל זה לא פותר אותו. וכן גם בנזיקין, אם היה קאי גבנה בלכות נזיקין, הוא היכה נשל לברזל מן העץ והרג כבש של חברו, הוא חייב לשלם. זה לא פתר אותו שהוא אינו מתכוון, שפסיק רשת לא ניחה לי או מה שלא יהיה, ומתעסק, כל זה לא יפתור אותו, הוא צריך לשלם. למה זה שונה כל כך? השוגג של רציחה או של נזיקין מהשוגג של שבת או של עבירות אחרות? מפני שבעבירות אחרות הקפדת זה התורה שהגברה לא יעשה את העבירה. אז מילא אם העבירה לא מתייחסת אליו כי הוא היה מתעסק או אינו מתכוון, אז זה לא מתייחס אליו, זה כאילו קרה מעצמו, לא הוא עשה את זה, אז הוא לא חייב. לא חייב אפילו קורבן של שוגג, הוא פטור לגמרי. ומצא ברציחה, הקפדה של התורה לא רק שאתה לא תעשה, אלא שהמעשה לא יעשה, שלא יקרה דבר כזה, שיהודי ימות. אז לכן כאן לא יעזור שאתה אינו מתכוון, ופסיק רשת לא ניחה לי או מתעסק, אבל זה הכל תירוצים טובים כשידענו אם המעשה מתייחס אליך. שאתה עשית את זה. אבל אם התורה מתנהגת גם שהדבר יקרה מעצמו, כל הדברים האלה לא יפתרו אותך. בשבת, למשל, אם היינו רואים שגוי הולך לשרוף משהו, חפץ שלא, שלנו, אין כאן שאלה שהשבת, אתה רק מדין שהגוי מחלל שבת. מה זה מעניין אותי שהגוי מחלל שבת? אדרבה, גוי ששבת חייב מיטה, יעשה מה שהוא רוצה בשבת. או אם הייתי רואה שהרוח עושה משהו, או חיירה הולכת לעשות משהו, אין לי עניין למנוע חיה מלעבוד בשבת. חיה שלי, שעושה לי רצוני, זה אסור לי בשבת. אבל אם איזה חיית בר תעשה מלאכה בשבת, זה מפריע לי. או הרוח תפיל תפוחים מהעץ, או משהו אחר תעשה, אז היא קויצר, אז אני צריך למנוע אותה. אין לי שום עניין, התורה לא הקפידה שדברים לא יקרו. התורה הקפידה שאתה לא תעשה, כל מלאכה. אתה, בנתך, בנך, ביתך, אבל לא שהדברים לא יקרו. מה שאין כאן ברציחה, התורה הקפידה שהדברים לא יקרו, שיהודי לא ימות, או אפילו בנזיקין, התורה הקפידה שממון של יהודי לא ינזק. אז זה גדע אחר לגמרי. אם הייתי רואה יהודי הולך לטבוע בנהר, חס ושלום, לא מפני שאני עשיתי את זה, אלא הרוח תחפה אותו והוא נפל לים. אז אני גם צריך להציל אותו אם אין סכנה בשבילי. אני לא חייב להסתכן בשביל להציל מישהו. אבל אם אין סכנה בשבילי, אני צריך לנסות להציל אותו מהים. אם חיה רעה הולכת לטרוף אותו, אם אין לי סכנה, אני צריך לגרש את החיה הרעה. אם יש לי אקדח ואני יכול לראות בחיה הרעה, אני חייב לראות בה. או אם גוי הולך לעשות ליהודי משהו, אם אני יכול להציל את היהודי הזה בלי להסתכן בעצמי, אני חייב להציל אותו. כי הקפידה של התורה לא רק שאתה לא תעשה, אלא שהדבר לא יקרה. נפשו של יהודי יקרה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא רוצה שיהודי ינזק בין על ידך, בין על ידי הרוח או כוח אחר כלשהו. וכן לגבי ממון ישראל, התורה חסה גם על ממונם של ישראל, לא באותה מידה כמו על הנפש, אבל בכל זאת התורה חסה גם על ממונם של ישראל. לכן אם אני רואה כבש של חברי טובע בים, אם אני יכול להוציא אותו בלי סכנה לעצמי, אני צריך להוציא אותו. אם גוי הולך להרוג את הכבש, או אריה הולך להרוג את הכבש, אם אני יכול למנוע את זה בלי להסתכן, אני חייב למנוע את זה. כי כאן הקפידה של התורה שהדבר לא יקרה, לא רק שאתה לא תעשה, אלא שהדבר לא יקרה, אלא לעניין חיוב, אם זה רק בשם ואל תעשה, אם אני נמנעתי מלהציל, התורה לא חייבה אותי על זה בתור רוצח או בתור מזיק. אבל הרצון של התורה שהדבר לא יקרה. תורה הקפידה על נפשות ישראל. ימי בין המצרים, הרי אנחנו צריכים לעשות תשובה על עבירות שבגלל גם באה חורבן. אחת מהעבירות שבגלל באה חורבן, הרי יש שפיכות דמים. בבית שני שנאת חינם, שגם גרמה לשפיכות דמים, אבל בבית ראשון שפיכות דמים. אז הזמן להתעורר לתקן, להתרחק משפיכות דמים לקצה האחרון, ולהשתדל להציל, לא להסתכן בעצמו, אבל כל עוד זה לא מסכן אותי, צריך להסתכן. יש אפילו דיון, אם יש קצת סכנה, עד כמה באדם פטור מלהציל אם יש לו קצת סכנה. אבל ודאי אם זו סכנה רצינית הוא פטור מלהציל. התורה מאוד מקפידה, אנחנו בנים לה' אלוקינו, אבא מרחם על הבנים שלו, לא רוצה שהבנים ימותו משום סיבה שהיא, ואתם עדיין הוא מצרים, עם ישראל, כל אחד מהם הוא עד על קיום בורא לעולם, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפסיד כביכול את העדים שלו. אז לכן צריך להרבות בזהירות. נהגים צריכים מאוד להיזהר, לא לפגוע חס ושלום במישהו. כמה שחוקי התנועה מחמירים, צריך להחמיר עוד יותר. להיזהר מאוד שלא לפגוע באדם, גם לא ברכוש של יהודים, אבל ודאי לא באדם. להיזהר. הרי לפעמים אפילו באדם חייב לאבד את עצמו לדעת כדי לא להזיק לאחרים. למשל, הוא רואה שהמכונית שלו תפגע במישהו ואין לו אפשרות לבלום אותה רק על ידי שיתה אותה לכיוון אחר, והוא ייהרג עם המכונית, הוא חייב וייהרג ואל יעבור. אסור לו לרצוח יהודי בכל תנאי שהוא. אבל זה באמת לא רק על שפיכות דמים בפועל, ויש עוד דבר שקרוב לשפיכות דמים, מחלוקת הראשונים אם יש כאן דין של ירק ועל יבוא, על הלבנת פנים ברבים, שחכמו שמלבין פני חברו ברבים, זה כאילו שופך דמים, ושתמר הרי אמרה שמוטב שאסרף על הלבין את פניו של יהודה ברבים, אז הראשונים נחלקו עם זה באמת הלכה למעשה, תוספות ורבינו יונה גם היה לומדים שזה הלכה למעשה, שאדם חייב להיהרג ולא להלבין פני חברו ברבים. זאת אומרת, הרמב״ם והמירי כנראה לא סוברים ככה, רב מקל בזה, אבל כל פעם החומרה גדולה מאוד, איפה שאין לו סכנה, הוא לא ייהרג, אז ודאי אין לו יותר להלבין פני חברו ברבים. צריך בימים האלה לעשות תשובה על העבירה הזאת. גם אם אדם גורם להרוג את עצמו, גם כן אסור לו. הרדב"ז מביא את הפסוק, הן כל הנפשות לי הנה, הנפש היא קניין של הקדוש ברוך הוא, לא קניין שלי. צריך לשמור גם על עצמו, לא לסכן את עצמו. הוא חייל בצבא, הקדוש ברוך הוא, אם בצבא מישהו בשעת מלחמה יתאבד, זה יכול לגרום להתמוטטות של החזית. אז בצבא של הקדוש ברוך הוא, אם מישהו חס ושלום מתאבד, אז הוא מזיק לכל החזית. וכידוע צריך לשמור על רוח הלחימה בצבא, אז גם בצבא הקדוש ברוך הוא צריך לשמור על רוח הלחימה. לכן מצווה גדולה לשמח לב יתומים ואלמנות ונדכאים, חיוב גדול שתהיה שמחה לבני אדם, למרות שהימים האלה ימי אבלות, אבל לא, בצד שני יותר בכל זאת, אפילו בתשעה באב אנחנו אומרים את הפסוק, עבדו את השם בשמחה, לשמח יהודים זה מצווה גדולה, כמו שאיסור גדול להלבין פנים ותגרום למוות של יהודי, אז להפך לתת חיים ליהודי, לתת שמחה ליהודי, זה מצווה גדולה. במיוחד יתומים ואלמנות, אבל כל אדם. אז אמרו שטוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב. שלתת חיוך לבן אדם זה יותר מלתת לו כוס חלב. למה זה יותר? אני חושב כך, מכוס חלב אפשר לחיות יום או יומיים, אני לא רופא, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק כמה. מחיוך אפשר לחיות חיי עולם. לא מזמן שמעתי על בחור שקיבל הזמנה לחתונה באמריקה בצירוף כרטיס נסיעה. היה בטוח שזו טעות, לא מכיר לא את החתן ולא את האבא של החתן, מה פתאום משלחו לו כרטיס טיסה לארצות הברית. אז התברר שהוא פעם פגש את האבא של החתן, והוא דיבר אליו יפה, חייך אליו, ואבא של החתן כל כך הושפע מזה, שבגלל זה הוא נשאר בישיבה, ואחר כך חינך את בנו ללמוד בישיבה. אז הוא מכיר טובה למי שנתן לו את החיוך, אז הוא שלח לו כרטיס טיסה. חיוך אפשר לחיות הרבה זמן, לא יותר מכוס חלב. אפשר לחיות חיי עולם לחיוך. צריך לקרב בני אדם, אם אפשר להיענש כל כך על מיטה ועל בנות פנים, אז ודאי שמקבלים שכר גדול על חיים של חיוך, של לב טוב לזולת, לקבל את הזולת בסבר פנים יפות, לקרב אותו לתורה, לקרב אותו גם למילה דאלמה ובכל דבר. אני עד היום מכיר טובה לאיזה בחורים שקרבו אותי כשנכנסתי ללמוד בישיבת פרונבל, בישיבת ניר, בישיבת הכותל. אני מכיר לכולם טובה, כי זה, מזה אני חי, מהדברים האלה. כל המבט, חס ושום נפש אחת מישראל, נענש כאילו איבד עולם מלא. וקין נאמר על שהרג את הבל, כל דמי אחיך צועקים. אמרו חז"ל שלא כתב דם אחיך, אלא דמי אחיך דמו ודם זריותיו. כל הדורות שהיו עלולים לצאת מהבל, את כולם קין הרג בזה שהוא הרג את הבל. אז הוא נטבע על כל זה, אז הוא מידה טובה מרובה, אם אדם מחיה את חברו, אז הוא יקבל שכר על כל הדורות שחיים מכוח החיות הזאת, מכוח מה שהחיה אותו. בין אם זה שהחיה אותו בפועל, אם דאג לחיים שלו הגשמיים, בין אם החיה אותו ברוכניות, אז הוא יקבל שכר על כל המצוות, כל התורה שהחבר שלו עמד, וכל מה שבניו ילמדו ונכדיו ילמדו עד סוף כל הדורות. אין לשאר את קודם העניין הזה, כמה אפשר לקבל, כמה אפשר להפסיד כשלא מקרבים את הזולת, וכמה מרוויחים כשכן מקרבים את הזולת. מידה טובה מרובה ממידת פורענות, עם העונש על שפיכות דמים כל כך גדול, ועל כל גרמה כל כך גדול, על כל מתעסק אינו מתכוון והכל, אז השכר על אחת כמה וכמה. חז"ל אמרו שאם אדם איבד כסף, איבד פרוטה, ואני מצא אותה והתפרנס בה, אז המאבד מקבל שכר, למרות שלא התכוון, אינו מתכוון גדול מאוד, מתעסק גדול מאוד, הוא איבד פרוטה, מה לעשות? אבל במקרה אני מצא אותה והתפרנס ממנה, אז מגיע כבר שכר לזה שאיבד את הפרוטה, כי על ידו יצא התועלת סוף סוף לעני, שזה אחיה. אז כל שכן כשאדם בכוונה נותן לחברו, מחיה אותו, אם נותן לו בדברים גשמיים או בדברים רוחניים, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. זה דבר שכל כך קל לעשות. חיוך שווה יותר מכוס חלב, אבל עולה פחות מכוס חלב. יותר קל לתת חיוך מאשר לתת כוס חלב. צריך להשתדל להיות מלבין שיניים לחברו, לקבל כל אחד בסבר פנים יפות, לחזק אותו, כל מי שברוח נשברה. אני לא מדבר מי שבוכה בימים אלה על חורבן הבית, זה בסדר, זה צריך לבכות, אבל מי שבוכה על צרות פרטיות שיש לו, צריך לעורר אותו, לחזק אותו, להגיע אותו במה שאפשר, להשתתף בצערו במה שאפשר. כי זה כל האדם, שהאדם נברא לא רק בשביל עצמו, אדם נברא בשביל להיטיב לזולת, בשביל ללמד את בניו, כמו שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, אבל גם בשביל לעשות חסד עם כל הברואים, עם כל מי שיכול, כמו אברהם אבינו. זאת הרי התחילת דרך האבות, דרך עם ישראל לתורה, והחסד שאברהם עושה, זה מקרב, כל אחד נותן אוכל, נותן משקה, לכל צמא, נותן דינה לכל מי שזקוק ללינה, דיווי לכל מי שזקוק לליווי. זו הדרך שבה אברהם אבינו בנה את עם ישראל, אז ודאי שצריך ללכת בדרך הזאת. בכלל, כשאדם מיטיב, הרי הוא מדבק בדרכי הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ומיטיב לכל, הוא כולו הטבה. עד כמה שאנחנו יכולים, הרי צריכים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. ובזה דומים לקדוש ברוך הוא, כשמטיבים לזולת, אז דומים לקדוש ברוך הוא. יש מי שאמר שהקדוש ברוך הוא כן קנה ונוקם, אז גם הוא רוצה להיות קנה ונוקם. אבל לא זאת הדרך הנכונה. לפעמים בשעת צורך יש, גם פנחס היה קנאי, אבל לא זאת עיקר הדרך. עיקר הדרך לברור את המידות של חסד ורחמים, שהשם כן רחום וחנון, דרך אפיים ואב חסד, וזה להידבק. הרי יש לנו ברית של 13 מידות לא חוזרות ריקם. אז נשאלת השאלה, הרי אומרים 13 מידות בכל בתי כנסת, בכל המניינים אומרים 13 מידות, כמה עוד לא באה הגאולה? יש ברית על 13 מידות שלא חוזרות ריקם. אבל יש מראשונים שפרשו שהברית היא לא אם אתה אומר 13 מידות, אם אתה מקיים 13 מידות. אם אתה רחום וחנון והכפיים, על זה יש ברית, לא על אמירת הדברים. מספרים על זוג שלא היה בקיא בפועות ושום דבר. כפרי יום אחד הבעל חלה, אז האישה הזמינה רופא, הרופא בדק את הבעל, רשם מרשם ואמר שהבעל ייקח מזה 12 פעמים, כל שעתיים ייקח מזה, מחר הרופא יבוא והוא מקווה שכבר המצב ישתפר עד מחר. מוחרת בא הרופא ורואה שהמצב לא רק לא השתפר, אלא עוד הוא רע. שאת האישה נתת לו כל שעתיים. כן, נתתי לו כל שעתיים. תראי לי בבקשה את הבקבוק. איזה בקבוק? לקחתי את הנייר, חתכתי 12 חתיכות ונתתי לו כל שעתיים. היא לא מבינה שהפתקה לא עוזרת, צריך לקנות את התרופה. אז בעזרת השם נשפיע. אז אם אנחנו רק קוראים את הנייר של 13 מידות, זה לא תמיד עוזר, צריך לקחת את התרופה, ואז יעזור. אז בעזרת השם נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, להיות רב חסד ובאמת, אז הקדוש ברוך הוא יעזור, והימים האלה יהיו לששון ולשמחה ומועדים טובים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.